שלום למלחינה ציפי פליישר.
שלום וברכה ריקה.
אני אוחזת בידי ספר ושמו משפט שלמה, סיפור מקראי בגישה רב תחומית, ספר שיצא באחרונה בהוצאת הספרים של מכון מופת. אז משפט שלמה זה שם, זה כמובן משפט שלמה שאנחנו מכירים כמובן, אבל מעבר לזה זה שם של יצירה שלך ציפי פליישר.
נכון.
והנה היצירה שלך מתגלגלת והופכת לספר שבא בעצם באמצעות היצירה הזאת ללמד.
נכון.
אז ספרי לנו ראשית על היצירה ואיך התגלגלו הדברים שהיא הפכה לספר לימוד.
טוב, היצירה היא בעצם חלק מאותה שורה של מולטימדיות בשפות שמיות עתיקות. אנחנו מכירים שם גם את האלה ענת, בוגריתית למשל, אנחנו מכירים את קריאה לכוכבים באקדית, את הסיפור על דניאל בגובה ריות כמולטימדיה בצורה של ארט וידאו בקופטית, והנה משפט שלמה בסך הכל בעברית מקראית. רציתי שגם תהיה יצירה בעברית מקראית, לקחתי את הסיפור הזה שתמיד צמרר אותי מאה שלמדתי אותו בגלל הסכין שלא חתכה בסוף. וכשעשינו את כל מסע המולטימדיה הזה, בעצם גם רציתי תמיד פן ויזואלי. אז במקרה הזה זאת סצנה אופראית שילדים גם רוקדים, גם שרים, גם מנגנים. את כל הפסוקים שבתוך הפרק המסוים במשפט שלמה מדוברים ממש על ידי אנשים או על ידי שלמה. הפכנו את זה גם לוידאו, אחרי שזה היה על הבמה, כמולטימדיה, אצל עזרא ברנע ב-1996. מיד אחר כך הייתה הזדמנות באחת משתלמויות המורים, אז בדיוק המערכת החילונית מאוד נפתחה לענייני עיסוק בזהות היהודית, הצלחתי להראות פתאום את הוידאו הזה שיצא ממש מן המחבש, והמורים למקרא התנפלו עליי. ואז הבנתי שיש כאן משהו, שבעצם מעבר לכך שעשיתי מעשה של מוסיקאית שתמיד אוהבת לכתוב מוזיקה ולא חושבת על הפן של איך אחר כך זה יהיה בדיוק כמיצג חינוכי או מיצג חברתי, היצירה מתגלגלת. כאן לפתע פתאום זה הפך לאישיו חינוכי. המשפט כשהוא נראה בתוך הוידאו דרך הצלילים והמראות מקבל המון המון עוצמה רגשית. אפשר להזדהות עם אנשים, אפשר להזדהות עם המעשה של החרב, עם קולו של שלמה, עם כל ההתלבטות. פתאום מתחילים לראות עוד המון דברים ולחוש, ואז פרץ הרעיון הזה שבעצם צריך לעשות מזה ערכה חינוכית רב תחומית, כי זה מביא אותנו אפילו לשאלות של המשפט המקראי, מעמד האישה, שניים אוחזין בתלית, אובדן תינוק וכך הלאה, יש עוד סיפורים.
ובכלל, בכלל השאלה של צדק, של נכון. עשיית צדק, של היכולת לשפוט משפט אמת.
נכון, ואיך עושים את זה, באיזה דרכים?
כן. המפגש הזה שלך עם מורים שהזכרת זה משום שאת בעצם מרצה במכללת לוינסקי.
נכון, אני כמרצה תמיד התעניינתי לא רק במוסיקה כבר תקווינט הנטו, אלא גם במה שמסביב. זה גם מפיין אותי כמלחינה. בתוך המסגרת הזאת, פורומי זמר, כל מיני כנסים, תמיד העין והאוזן הייתה פתוחה, ואז באמת כחלק מאותה מערכת אני גם לקחתי לעצמי את ההשתלמות הזאת, וכשהגעתי אליה באותה הזדמנות הראיתי, הייתי שם בעצם כמאזינה, מורה שמאזינה להשתלמות מרתקת על נושאים מקראיים. הייתה הזדמנות להראות את הוידאו, ואז פתאום מצאתי את עצמי דווקא בין קולגים שהם לא מוסיקאים אלא יותר אנשי מקרא, שכל כך התלהבו, גם תכף הבינו שיש כאן עניין של אומנות, של בעצם לקחת סיפור מקראי ולהפוך אותו לדבר אומנות מכל התחומים, לא רק מוסיקה.
עכשיו, הספר ניגש כמובן, כפי שאמרת, בגישה רב-תחומית אל הנושא הזה. אז איך באמת טיפלתם ביצירה הזאת משפט שלמה כחומר שאפשר ללמוד ממנו?
כן, ראשית היה לאחר הגל הראשון הזה של של ההתלהבות המיידית, עשיתי מסע בין הרבה מורים שלנו במכללה, הראיתי להם ואכן ראיתי זה התאמת באלף ובמם שצריך להמשיך ולעבוד. חבל באמת, כי זאת ממש פנינה בדרך לחינוך רב תחומי, דרך הסיפור המקראי. ואז גיליתי את אותן מורות בתוך המכללה שחשבתי שאני יכולה להתאים. אחת מהן על הסיפור המקראי ממש, גם כסיפור וגם כחלק מתודי בכיתה, רות לוי, אחרת שעוסקת ברקע ההיסטוריוגרפי של מלכות שלמה, גלי דינור, היא כתבה, אלה שתיים כתבו פרקים גדולים וכרס דווקא על הצד המקראי, כולל מקראי חינוכי. אחר כך בחורה שעוסקת אצלנו המון באומנות יהודית, נעמי הופמן, כתבה פרק גדול מאוד, אספה המון תמונות, דרך אגב שלנו שם מצגת של 75 תמונות מכל הדתות ומכל התקופות על הסיפור הזה עצמו, כל מיני צורות של גישה באומנות ויזואלית, והיא גם בינתיים זה בעצם הייתי אומרת ממש פרק מודל כזה, איך לגשת לסיפור בכלל.
המצגת היא בצורת DVD שצמוד לספר.
כן, יש CD-ROM שיש בתוכו גם, זאת אומרת, תקליטור מחשב, גם עם הוידאו של היצירה, גם עם האודיו של היצירה, כמו שאנחנו מכירים אותו מהדיסק שלי, וגם המצגת של 75 תמונות מרהיבות. יש גם פרק שלי כמלחינה, עשיתי שם שני דברים, גם אספתי וליקטתי וסיווגתי באיזשהו אופן את שלל התגובות, גם מכל תחומי הדת, זה פשוט מעניין, המון נשים אמרו המון דברים חכמים, זה נמצא שם. וחוץ מזה גם קצת העדתי על התהליך עצמו של היצירה שהיה מורכב, כי יש לנו כאן סרט מגנטי שבו נכללים גם קולות העם, גם קולו של שלמה המלך וגם הסכינים, חוץ מאשר הילדים ששרים וגם מנגנים, וכל זה להרכיב ביחד על הבמה זה לא היה פשוט, התהליך היה מרתק, גם הילדים עברו חוויה גדולה תוך כדי הביצוע ולמידה, התנועה שירות אשל הציבה שם היא תנועה מודרניסטית, מינימליסטית, זה לא כל כך קל תכף לתפוס. ובצד השני של הפרק בעצם אני מרחיבה את הדעת עם כל מיני רעיונות על עוד מקומות במקרא, עוד דמויות במקרא שאפשר לטפל בהן באמת בעין קורצת כהוגן אל המולטימדיה, למשל משה בתיבה או משה מול הסנה, כן? פה למשל משה בתיבה סוג אחד שאני ראיתי שאפשר לייצג אותו ולסמל אותו, או למשל עם הסנה הזה ממש ריקוד בתוך סביבת אש, או אליהו ואחאב, או יומני הזדהות של ילדים, ככה אני מציעה גם עם דוד וגם עם שאול, זאת אומרת כל מיני רעיונות על עוד מעמדים במקרא שקורצים לכזה טיפול. ישנו גם הפרק של רבקה אל קושי שהיא ממש מהמדרשה למוסיקה בחינוך מוסיקלי, היא עשתה ניסויים מאוד מאוד מעמיקים עם ילדים גם אורייניים וגם אינטואיטיביים, ועשה מהם התרשמויות. התרשמויות מאוד מעניינות, חזקות, תמימות, כן, אבל פתוחות אל העולם ולכל הנושא. מדהים, וגם צעירו צעירים.
ציפי פליישר, למי בעצם נועד הספר והסידירום המצורף אליו?
כן, מכון מופת מתמחה במספר פעילויות של הרחבת כל המכלול של תוכניות לימודים מן השטח, כן, ולא מלמעלה. זאת אומרת, הם מרעננים כל הזמן את החינוך בכל התחומים דרך רעיונות חדשים שמציגים אותם או בצורה של ערכות לימוד כמו הספר הזה, זאת בעצם ערכה חינוכית רב-תחומית, או כל מיני ימי עיון, יש להם כל מיני פעוליות. זאת אומרת, קודם כל זה בשביל מורי המורים בכל התחומים האלה שילמדו את הספר ויביאו אותם לפרחי ההוראה שאחר כך יביאו אותם גם לכיתות.
את יכולה קצת יותר לפרט, אולי לתת לנו דוגמאות מן הספר, באיזה אופן מורה יכול להיעזר בספר הזה, כדי גם אחר כך להשתמש בו כשהוא מעביר חומר לתלמידים?
כן, אם הוא למשל לוקח את הפרק של נעמי הופמן, אני פותחת אותו, יצירות מופת בנושא משפט שלמה, בעמוד 93. נעמי בעצם אומרת, זאת רק דוגמה בשבילנו, איך אפשר אחר כך לקחת כל נושא מקראי, לחפש עליו תמונות ולהתחיל לנתח אותן. איך אנחנו עושים את זה? אז איך נראה המודל שלה? היא נותנת למשל חקירת, היא אומרת קודם כל צריך להכין את תעודת הזהות ליצירה. מהו שם האומן? מה שם היצירה? התקופה, המקום, המימדים של היצירה, כן? מקומה של היצירה היום, איפה היא נמצאת? המקור שממנו צולמה היצירה. זאת אומרת, דרך ההזדמנות הזאת, כן, של המון יצירות ויזואליות שהיא כאן ממשיכה ומנתחת בצורה הזאת, היא בעצם נותנת למורה מודל איך לחדד את הראייה של ילד אל תוך יצירה ויזואלית שעוסקת בנושא תנכי. החומר, כן, חומר המצה, עץ, בד, קרטון, נייר, חומר הציור, שמן, טמפרה, מים, נייר, דיו, המדיום, איור, רישום ציור, אלו דברים מאוד ספציפיים כבר, אבל אתה לא יכול לדבר עליהם באוויר, אלא אתה צריך דוגמה, כמו כאן הדוגמאות האלה שהיא לקחה. זה בנושא הוויזואלי. באשר לנושא של מה שעשתה רבקה אלקושי, היא פשוט הראתה איך אפשר לתת, לזרוק על ילדים, הייתי אומרת אפילו, יצירה כזאת. זה לא כל כך שגרתי, הם לומדים תנך בשיעורי התנך בצורה אחרת לגמרי, להעמיד אותם מול דבר כזה ואחר כך להתחיל להוציא מתוך כך תגובות, קודם כל אינטואיטיביות. זה נשמע להם מאוד מוזר, אני רוצה לומר, למשל, אחד הילדים אמר, זה מוזר, אבל אם מקשיבים טוב למילים, שמים לב ששרים מילים מהתנך. התנועות שלהם זה ממש טירוף, מה, המלחינה חשבה על זה? לפי כל הריקוד או לפי החרבות, כאילו שכבר חתכו את הילד, אומר אחד הילדים. עכשיו, על העיקרון אומר, זה באמת המחיש, אבל לפי דעתי זה היה יותר מדי. כל התגובות האלה הן תגובות ראשוניות. ואז אחר כך לוקחים את התווים. כן, ברגע שלוקחים את התווים, אז מתחילים לראות בדיוק באמת את הטקסט התנכי. הוא חוזר כמה פעמים, וכל פעם היא מראה להם, כן, איך זה נמצא בפרטיטורה. כי בסך הכל פרטיטורה זה עוד איזשהו ממד ויזואלי מסוים של דבר שנשמע באופן אקוסטי.
בוודאי, אפשר גם לטפל בכל הנושא של עברית.
של מעולה, זאת אומרת, העברית התנכית, אני רוצה לומר כעידה של דור שלם שלמד בבית הספר הריאלי בחיפה, העברי בחיפה, אותנו לימדו פרקים רבים בעל פה, הכריחו אותנו, לא היה כל כך נעים אמנם, אבל נשאר משם המון להעשיר את שפת היום-יום. אז בוודאי שאחרי שהם כך מפנימים סיפור כזה, לדעתי אפילו הם לא צריכים את זה כשירוי בית, הם כבר יודעים בעל פה הרבה מאוד מהפסוקים מתוך הפרק הזה. פשוט שומעים, הרי אנחנו פה ברב קוליות, לא, 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 כי בני חמד, כי בני החי, זה חוזר כמה פעמים ביצירה, רואים את זה, שומעים את זה, כבר זוכרים את זה. השרת השפה זה יוצא מן הכלל, באמת את בעצם מרחיבה את הרעיון של אולי של ללמד את זה גם כחלק משיעורי לשון עברית. אבל המורה שהתעסקה כאן בחומר הספרותי כסיפור מקראי, היא גם עוסקת בזה. זאת אומרת, איך לוקחים סיפור מכל צד שהוא מכוונים אליו את החץ כדי שתלמד ממנו משהו יותר. אז גם המבנה שלו ממש, גם ההקשר שלו ממש, הדמויות עצמן, זה לא ההיסטוריוגרפיה, כן? זה הסיפור עצמו כנקודת מבט של כמבט על התרחשות שלמה. ושם גם נמצאים ניתוחים לשוניים, למה דווקא אומרים כך ולא אומרים אחרת. הפרק שלי ממש, אני רוצה להגיד, עד היום אני מתפעלת למשל מכל מיני אנשים מכל הדיסציפלינות. למשל, דיברו איתי על כך ששלמה המלך ניחס לעצמו בעצם מעמד אלוהי. גם הגבריות שלו היא בולטת מאוד. הסכין הזאת זה כמעט כמו הפלוס. אלה כל מיני דברים שלא חשבתי עליהם אף פעם, אבל זה עשה את זה לאנשים, ואחר כך הם גם יעבירו הלאה. למשל, בלימודי מגדר, אותה מורה אמרה, פנינה פרי, אני עכשיו אתחיל ללמד כבר את הסיפור הזה, ואני אשאב משם, מתוך הספרות הקדומה ומעמד האישה במקרא, מעמד אישה שאין לה הגנה, כי היא זונה. זאת הסיבה. כן, היא מגיעה, הן שתיהן מגיעות למלך ואין להן הגנה של גבר. כל הדבר הזה, להיכנס איתו אל עולם המקרא. היו גם תלמידים שלי שעשו קצת פרויקטים, את שואלת איך בדיוק לומדים, הרי התלמידים שלי במכללה הם כבר פרחי הוראה. הם לקחו לעצמם בדיוק את הסיפור הזה ועשו בעצם דרך שלמה מוצעת כמבנה של שיעור או שני שיעורים, או יחידת לימוד, ששם הם למשל מביאים את הילדים ליצור יצירה ברוח דומה ליצירה שלי, ורק אחר כך לשמוע מה אני עושה. זאת אומרת, לשפשף עצים ולשפשף מתכות, ולקחת את המילים ולהתחיל עם הקצב לשחק, ולבנות איזושהי יצירה, ואחר כך לשמוע מה אני עשיתי.
ציפי פליישר, לא נגענו אלא במעט מן ההיבטים שהספר הזה עוסק בהם.
נכון.
משפט שלמה, סיפור מקראי בגישה רב-תחומית, שראה אור בהוצאת הספרים של מכון מופת.
בדרכם אפשר להשיג אותה, כי זה מכוון מאוד מאוד באמת לקהל הספציפי הזה שאת שאלת עליו.
קהל המורים.
כן, כן, מורי המורים, המורים בכלל.
ציפי פליישר, תודה רבה.
תודה.
ונשמע את היצירה עצמה, משפט שלמה, סצנה אופראית למקהלת ילדים, חליל, כינור, חצוצרה, קרן יער, תוף קד וסרט מגנטי מאת ציפי פליישר. המילים מספר מלכים א', פרק ג'. סולנים רונן רביד בס, דן אטינגר בריטון, בהשתתפות מקהלת הקונסרבטוריון העירוני פתח תקווה, קנטבילה. מנצחת אווה פיטליק. Bekir boza, bekir boza, bekir boza.